הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. השבוע אנחנו מעלים שני פרקים, בהמשך תוכלו לשמוע את ניצן הורוביץ בפודקאסט הפוליטי הרגיל שלנו, אבל בהמשך השבוע נעלה גם פרק מיוחד עם יעל שטרנל וטל שניידר על הפסיקה המסתמנת בארצות הברית נגד חוקי הפלות. ההישרדות של ממשלת בנט תעמוד גם במרכז הפרק הנוכחי. עם ניצן הורוביץ נדבר על היחסים הקרובים עם נפתלי בנט, הגשר לרעם, האכזבה מאיימן עודה ואחמד טיבי, וגם על משרד הבריאות שבו התאהב. לדבריו, מרץ עוד לא נערכת לבחירות, וגם מבטיחה לא להקשות מדי על קיומה של הממשלה. רבית אכט ורוני לינדר הצטרפו אליה לשיחה הזאת. אחר כך נהיה בסין, יעל עינב תדווח משנחאי שמתקרבת לשבעה שבועות של סגר. העיר ריקה, האנשים עוזבים, וכרגע היא יכולה בעיקר לפנטז על מנה חמה. עם יובל ויינרב נדבר על המצב הכלכלי הבעייתי של מנוע הצמיחה של העולם. סוף הקורונה ואולי בחירות, איתנו שתיים, רבית הכט ורוני לינדר, שלום.
שלום.
אז אפשר לסכם את הקורונה ולהיערך לבחירות?
אני חושבת שאנחנו כבר כאילו שכחנו מהקורונה, אנחנו כבר עמוק בתוך הסלמונלה. כאילו, כל...
אז גם על הסלמונלה נדבר. רבית, מה הבחירות, מתי?
זו שאלה שכולם עסוקים בה. ידידי מצד שמאל, האורח שלנו שתכף תציג אותו, נפגשנו לפני כמה ימים והוא דווקא הרבה יותר אופטימי ממני, כך, או אני יודעת מה, אופטימי לגבי איזה עניין של פוזיציה. יכול להיות שבגלל שהעת שבה אנחנו נמצאים, זה עדיין פגרה, נכון? בכנסת? כן. אז יכול להיות שהדבר הזה טיפה יתארך מהרגע שהממשלה תיכנס לסיר הלחץ הזה. אנחנו זוכרים גם את בנימין נתניהו בסי כוחו, אגב, לדעתי, בקדנציה של 2015, עם קואליציה של 61, דודי אמסלם, אברהם נגוסה, כל האנשים עשו לו שם בלגן, והוא עדיף להכניס את ליברמן פנימה רק כדי לשרוד, והממשלה הזאת היא הרבה יותר שבירה, ראש הממשלה בנט הרבה יותר חלש מנתניהו דאז, אז אתה יודע, היום קוראים לזה מצב מאתגר, זה בעצם מכבסת מילים שיהיה לה קשה מאוד 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 לשרוד, ואנחנו עדיין בתוך התקופה הזאת שבה ניטלטל אחת לכמה זמן מבחירות לבחירות נוספות, כשתהיה לנו איזו אשליה של ממשלה שתעמוד על תילה, אני לא יודעת מה, אולי שנה במקסימום, זאת התחזית שלי.
והאורח שהזכרת הוא ניצן הורוביץ, שר הבריאות, שלום.
שלום, שלום לכם.
אז ניסינו להביא אותך לפה הרבה זמן, בזמן הקורונה, לא הצליח בשום שלב, ויש אותות בחירות, אז אתה פה.
לא, אני לא חושב שהבחירות קרובות, גם אין טעם לעסוק בניחושים, מי יודע.
עומר בר לב היה פה שבוע שעבר, אתה השבוע, מרב מיכאלי רוצה לבוא, זה נראה שהפוליטיקאים פתאום התעוררו, לא?
לא, אני מרבה להתראיין, כמו
לא
שאתה
פה.
שם לב, ואין שום הבדל. אני לא חושב שהבחירות קרובות, אני לא רוצה שיהיו בחירות, אני לא חושב שאזרחי המדינה רוצים שיהיו בחירות. ביבי רוצה להפיל את הממשלה, בסדר. כבר ארבע פעמים הוא ניסה להקים ממשלה, אגב ארבע פעמים, ארבע, בזו אחר זו, והוא לא הצליח. מה שונה עכשיו? משהו השתנה? המשפט שלו נגמר? זה בן אדם מושחת שעומד לדין באשמות חמורות, הוא לא יכול לכהן כראש ממשלה, הדבר הזה הוא אבן נגף בפני כל ממשלה בראשותו, וזהו, שום דבר בעניין הזה לא השתנה, הממשלה שלנו היא ממשלה טובה, עושה דברים טובים, והיא תמשיך.
בוא נדבר על מערכת היחסים שלך עם ראש הממשלה בנט, מיכאל האוזר טוב, כתבנו הפוליטי, אומר שזו אידיליה, לא היה דבר כזה, וזה הכל בגלל האידיאולוגיה.
בוא לא נגזים, אבל מערכת יחסים טובה.
מה זה אומר? טלפונים, אס-אמסים, וואטסאפים?
כן.
כל יום?
כן. אנחנו שני אנשים ענייניים.
תצביע לו, לאות הוקרת תודה למה שהוא עשה למחנה השמאל, זאת אומרת שהוא סוף סוף הביא אותו לממשלה והדיח את בנימין נתניהו?
לא, גם לא נראה לי שהוא יצביע לי. אבל שנינו אנשים ענייניים, יש הרבה דברים רציניים שאנחנו עוסקים בהם, ואנחנו משתפים פעולה ומדברים בענייניות, והרבה פעמים גם אנחנו לא מסכימים, גם מתווכחים בינינו, אבל זה תמיד בענייניות ובצורה מכובדת, ומביאים שיקולים, מביאים דיונים, ככה זה צריך להיות. אני שר בכיר, הוא ראש ממשלה, ואנחנו בסדר גמור.
יש לך ביקורת עליו? על התפקוד, אני לא יודעת מה, אתן לך כמה דוגמאות, על התפקוד הפוליטי, האיש אינו, לא ממש שולט בסיעתו, תחזוקת הקואליציה, החלטות אחרות, נתתי לך כמה אפשרויות, אולי
גם הוא בעצמו אמר שהוא מתכוון להקדיש עכשיו הרבה יותר זמן לעניין הפוליטי. צריך להבין, ואני מבין את זה לגמרי, היו נגיד משברים, כמו למשל משבר הקורונה שהעסיק את כולנו בצורה מאוד אינטנסיבית, והוא היה מאוד מעורב בו, או נושאים בינלאומיים, שהוא היה מעורב בהם, וזה ברור שראש ממשלה צריך לעסוק. פה יכול להיות שהמינון קצת השתנה לטובת העניינים הפוליטיים הפנימיים, וזה נכון, ראשי ממשלה בעבר היו קודם כל פוליטיקאים שהתעסקו במפלגות ובזירה הפנימית.
אז מה קרה שם? התבלבל? פתאום התאהב בתפקיד?
לא. היו פשוט אתגרים לאומיים רציניים, והוא עסק בהם, אבל אני מציע שאת כל השאלות האלה תשאלו אותו, תזמינו אותו.
נזמין אותו שוב, היה פה פעם?
כן, אני בטוח שהוא ירצה לבוא שוב.
אז על הקורונה אמרת שדיברתם הרבה, הייתם תמימי דעים איך לטפל במגפה?
לא תמיד היינו תמימי דעים, הרבה פעמים התווכחנו, אבל בסוף הגענו להחלטה וביצענו אותה. וכך צריך להיות.
אתה מרוצה מהתפקוד הממשלתי בקורונה?
מאוד. אני חושב שזה היה מאוד נכון, שהפסקנו עם המדיניות של הסגרים האוטומטית הזאת, עם ההשבטות ההמוניות האלה, בעיקר עם סגירת מערכת החינוך. אני, כשנכנסתי לתפקיד, אמרתי, די, אני מפסיק עם הדבר הזה, זה הרסני, ממש הרסני.
אבל לא הייתה בעצם פה מדיניות של אומיקרון, בו כולם תדבקו.
מה פתאום?
באולפן פה לפחות שניים, שלושה, לא?
זה שטויות.
כולנו חלינו.
נו בסדר, נכון, אבל כי זה מחלה מאוד מדבקת.
טוב, שהיה למנוע את זה, אני לא אומר כמו בסין שתכף נדבר על זה גם, אבל...
לא, אבל אין סיבה להשבית את כל המשק ולסגור את המדינה בגלל הדבר הזה, זה לחלוטין לא נחוץ. נתנו את כל אמצעי ההגנה, בטח באומיקרון, אנחנו היחידים הראשונים בעולם שעשינו בוסטר, אחר כך הראשונים שעשינו חיסון רביעי.
לא עזר.
הבאנו. למה לא עזר?
לפחות אז... נגד האומיקרון.
מה אתה מדבר? טוב, זה סליחה, זה שטות. כי,
מנה מחלה קשה.
זה הייתה המטרה. ולכן הוא עבד בצורה פנטסטית אפילו. לולא היינו נותנים את החיסון הרביעי לאנשים בני 60 פלוס, למבוגרים, שיעורי התמותה בגל הזה היו גבוהים בהרבה. פשוט המוני אנשים היו מתים. זה הצליח בצורה בלתי רגילה. ומדינות אחרות גם... עקבו אחרינו. התרופות שאנחנו מביאים עד הבית לאנשים, בכלל כל ההיערכות של המערכת הייתה טובה מאוד, בלי שהיינו צריכים לפטר אנשים, בלי שהיינו צריכים להשאיר ילדים בבית מול המסכים, כל הדברים הרסניים שהיו בגלים בממשלה הקודמת.
מתנגדי החיסונים לא נפלו עליך?
הם נופלים עליי גם עכשיו.
שמה הם אומרים? לא יצביעו למרץ, אני מניח?
אני גם לא חושב שהם הצביעו למרץ קודם.
טוב, כנראה שכן, פרדס חנה, קרקור, יש שם אחוזי הצבעה גבוהים.
לא, אנחנו גם בדקנו את העניין הזה.
אין סכנה פוליטית.
גם בכלל כל הזיהוי של התנועה הזאת, איכשהו עם השמאל, הוא מופרך בעיניי. זה לא שמאל ולא חצי שמאל. כל הקונספירציות האלה, כל ההתנערות ממדע. אנחנו מפלגה שמאמינה במדע. שמאל הוא דבר רציונלי, ואנחנו לא חלק מכל התיאוריות האלה, תיאוריות קונספירציה הזויות, וכן, לצערי ממשיכים, חלקם עושים את זה גם בבריונות ובאלימות, גם כלפיי.
איימו עליך?
בוודאי. מה, בלי סוף, זה ממשיך גם עכשיו.
ברשתות חברתיות או מתקשרים?
לא, גם באים אליי הביתה וצועקים לי מול הבית, ומורטים אחרי ברחוב. לגמרי, כולל ביטויים מגרמניה הנאצית, השוואות למחנות ריכוז, לפושעים נאצים. אני, אישית, זה חולני לחלוטין.
עם הקורונה לדעתך סיימנו, או שאנחנו מחכים עוד לעוד גל ועוד גל ועוד גל? מה ההיערכות מבחינתכם? מי יודע?
Okay. אתה יודע, דיברתי עם ראש ארגון הבריאות העולמי. איש אינו יודע. הערכה היא שכן, שיהיו עוד גלים, כי חצי עולם לא מחוסן בכלל, ושם הווריאנטים מתפתחים.
ואז מה, אתם נערכים, לא מפרקים את הכל, עדיין יש...
כל נשאר, הוא לא בתוקף, כי ביטלנו את זה, בגלל המצב פה שכבר לא צריך. אבל הכל
בהתראה של... אם משהו מגיע תוך כמה זמן?
מיידית. מיידית אפשר להקים את הכל בשדה התעופה, את כל מערך הבדיקות, החיסונים. יש לנו כבר את כל הטול, מה שנקרא. אני כבר מאמץ את המונחים.
מתחיל לדבר כמו זה, מה תהיה ראש הבא.
ויש לנו את כל הדברים, ונפעיל את הכל באופן מיידי. אני מקווה כמובן שלא נצטרך.
שבוע אחרי התפוצצות פרשת הסלמונלה במפעל שטראוס, במשרד הבריאות מפרסמים כשל אחרי כשל שהביאו למשבר השוקולד.
הממצאים האלה מעידים על כשלים חמורים שהיו במפעל, גם על כשלים בהקשר של תשתית וגם על כשלים בתהליכי עבודה.
מה הנושא המרכזי שמטריד אותך כרגע, הסלמונלה?
זה מטריד, כי זה מראה את הצורך ברגולציה.
ולא פישלתם שם?
לא, אני לא חושב שפישלנו, אני חושב שמערך...
ניהלתם בהתחלה להגן עליהם.
מערך
בהתחלה הגנתם עליהם ואחרי זה ככה חזרתם בכם ו...
לא הגענו ולא לא הגענו. משרד הבריאות עושה את תפקידו. משרד הבריאות לא אמור לבדוק כל קוביית שוקולד שנכנסת לך לפה לפני שאת אוכלת אותה.
כן, אבל בדיקה אחת בשנה זה מספיק ביניכם?
אז זהו, אני חושב שצריך לעשות יותר רגולציה. אגב, אני בעמדה הזאת, זה לא עמדה שמקובלת על... לא יודע מה, על כל שרי הממשלה, נגיד את זה ככה. שם הרוח השולטת היא שפחות רגולציה, פחות פיקוח, פחות החמרות.
הילד ג'קד.
ועוד כל מיני. אני, התפיסת עולם שלי זה שרגולציה היא טובה לצרכן וטובה לציבור, וזה ממחיש את זה. אם נסמוך רק על בעלי העסקים, ונגיד להם שיבדקו רק את עצמם, ואנחנו בכלל לא נעשה ביקורת, או נעשה רק פעם במיליון שנה, אז הם ינצלו את זה לרעה, אני בטוח בזה.
וזה מה שקרה עם שטראוס?
זה פרצה קוראת לגנב. לא, אני לא חושב שהייתה פה כוונה רעה, כי בסוף זה גם פוגע מאוד בחברה כשדבר כזה זה. אבל, אני אומר, יכול להיות...
לא שלנו את הזנחה, מה זה?
אתמול פרסמנו משרד הבריאות דוח די חמור, על הכשלים שמצאו שם בשטראוס, ואני חושב שבעקבות הדוח הזה צריך להחמיר את הרגולציה על מפעלי מזון.
אני רוצה לנצל את הסיפור הזה כדי לשאול אותך משהו קצת יותר לעומק. אנחנו מתעסקים פה באינטנסיביות כבר יותר משבוע בסיפור הסלמונלה. סיפור הסלמונלה ייפטר במוקדם המאוחר, אבל אנחנו לא מדברים על הפיל הענק שבחדר, שהוא בעצם תכולת המוצרים האלה באותה חטיבת הנאה ותענוג של שטראוס. אנחנו מדברים פה על ממתקים.
סוכר.
על סוכר, שכבר המון פעמים פה בפודקאסט אפילו דיברנו על הנזקים שלו. איפה משרד הבריאות בעניין הזה? היה את רפורמת המדבקות, היה את המיסוי של המשקאות. בינתיים החברה הישראלית הולכת ומשמינה, והמוצרים האלה, תראה איזה היסטריה זה יוצר שהם יורדים מהמדפים לכמה ימים. איפה משרד הבריאות כדי להגן עלינו ועל הילדים שלנו מהשמנה? מה עם העניין הפרסום והשיווק של כל המוצרים האלה?
טוב, זה סיפור קצת גדול. זה בכלל נוגע להרגלי תזונה. את יכולה לשאול את זה לא רק לגבי ממתקים, אלא לגבי... עוד כל מיני מוצרי מזון, יהיו שיגידו בשר, למשל, יהיו כל מיני, לא יודע אם אנחנו רוצים להיכנס לזה כרגע. אני אגיד שאנחנו, לפחות בתקציב שאני העברתי השנה, ובתקציב, אם הממשלה הזאת תצליח להעביר תקציב, אני רוצה לשים יותר כסף במניעה. על זה את מדברת. נכון. זה בעצם מניעה, מניעה
שהיא... מניעה שהמשמעותה היא גם קצת להיכנס בחברות. הדרכה
לתזונה בריאה וכו'.
טוב, אולי זה גם דווקא הזדמנות עכשיו, יש בעיה עם השוקולד. אז נגיד, אל תאכלו שוקולד, תאכלו עגבנייה.
אבל זה לא העניין עם השוקולד. זה העניין, נגיד, עם סוכר. סוכר יש גם בעוד דברים, אוקיי? זה עניין של תזונה נכונה. בוא נגיד שמערכת הבריאות בישראל, באופן אפילו היסטורי, היא יותר מתעסקת בצד של הטיפול אחרי שאתה חולה, ופחות בצד של למנוע שתהיה חולה. זאת אומרת, לעשות כל מיני דברים, כדי שלא תגיע לקופה ושלא תגיע בכלל לבית חולים. אצלנו זה פחות. המשקל הוא הרבה הרבה יותר לטובת הטיפול, מאשר לטובת המניעה. צריך לשנות את זה, אני מנסה לשנות את זה. כבר בתקציב הזה הכנסנו הרבה כסף, יש לנו תוכנית שנקראת אפשרי בריא. אם תראו על ה... מדבקות של האוכל, יש כזה מדבקה ירוקה, כתוב עליה אפשרי בריא. זה גם תוכנית שבבתי הספר, ללמד ילדים לתזונה נכונה. אגב, גם כאן יש עניין חברתי. אנחנו רואים שבקבוצות עניות יותר, זה יותר בעיה. למשל, במגזר הערבי, השמנה ומזה גם סקרת, שיעורים הרבה יותר גבוהים. אז גם פה צריך, זה חלק מבעיה חברתית. אוקיי? אבל אני כן, אני לגמרי בעד להגדיל את התקצוב למניעה, ופחות, לא פחות לטיפול, כי טיפול אתה חייב לטפל, אבל אתה חוסך גם המון כסף, שאתה שם שקל במניעה, אתה חוסך 10 שקלים בטיפול.
שלום, דברת קרן. הבנתי שאפשר לקבוע דרככם תור לפסיכולוג.
פלוס מינוס, קחי בחשבון של אבחון ראשוני זה בערך בין 4 חודשים לחצי שנה.
הפנו אותי אלייך ממכבי.
מאוד מאוד עמושה לצערי. אני מדברת על כמה חודשים. אני חושבת שכדאי שתחפשי מישהו אחר.
מה אתה מתכוון לעשות בתחום בריאות הנפש? הוא מוזנח שנים, ובעקבות הקורונה הצורך או הביקוש נקרא לזה ככה, ויש לא מעט משפחות שהחיים שלהם הם פשוט סיוט, כי אין מסגרת טיפולית או
ציבורית.
ציבורית. גם לא פרטית, אגב, אני קצת מכירה את הביזנס הזה לצערי. בתחום הזה של רפואת הנפש, אנשים פשוט לא מקבלים מענה, לא מקבלים מענה.
אני עושה מהפכה בבריאות הנפש. שמתי את בריאות הנפש בדיוק בגלל מה שאמרת, בראש סדר העדיפויות שלי במשרד, זה דבר שאף פעם לא היה, ואני עושה בו שינוי עצום. הבאתי הרבה מאוד כסף בתקציב הנוכחי לבריאות הנפש. אנחנו מוציאים מאות חולים כרוניים מבתי החולים לבריאות הנפש, חולים שנמצאים עשרות שנים בבתי החולים. זו תופעה קשה, ואנחנו מעבירים אותם למסגרות חדשות שאנחנו מקימים אותם, שנקרא הקהילות משקמות. אנחנו מוסיפים בתים מאזנים, זה עוד מסגרת ביניים. אנחנו מגדילים בהרבה מאוד כסף את המענה בקהילה, זאת אומרת בקופות, לטיפולים פסיכותרפיים, טיפולים נפשיים. עדיין צריך לעשות עוד, כי ההזנחה לאורך השנים הייתה כל כך קשה. ושוב, אני...
זה לא כזה, גם הצטרפו לך איזה, אני לא יודעת להקמת במספרים, הצטרפו ב... אני לא יודעת כמה...
בתופעה עולמית.
אני מניחה, בתופעה עולמית בדיוק, אולי אתם שולטים בנתונים.
זה משבר הנפשי הקשה ביותר מהמלחמת העולם השנייה.
יש עלייה מאוד חדה בשנה האחרונה, במקרים של חרדות, דיכאונות, הפרעות אכילה, בעיקר בילדות, בנות, ניסיונות אובדנות אפילו, משברים נפשיים כנראה שהועצמו בקורונה. והדברים האלה פוגשים מערכת בריאות שבמשך שנים רבות הזניחה את הנושא הזה, הסתירה אותו. הרי תמיד זה היה ככה מה שנקרא לא לראות, לא לשמוע, היה לזה סטיגמה נוראית לבריאות הנפש. אנשים אפילו פחדו לבוא לקבל טיפול כי הם פחדו ממה שיגידו להם, שיעשה להם קטם. עדיין זה גם מאוד חזק גם היום. ואני משנה את כל הדבר הזה. אנחנו מקדישים המון מאמץ, ואנחנו שמים בזה גם המון כסף, וזה תהליך צריך לקחת בחשבון שלוקח שנים. זה לא משהו שאני יכול בקליק. להכשיר פסיכיאטר זה 12 שנה. לבנות בית חולים לבריאות הנפש, להביא פסיכולוגים לקופות החולים, זה תהליכים של שנים. ופה יש עוד חשיבות לעניין הציבורי, ואני כל הזמן הולך לשאלות המקרו ברעיון הזה, כי זה בסוף מה שקובע ומתרגם למטה למיקרו. אם לא תהיה מערכת בריאות חזקה, והכל יהיה פרטי. מאיפה אני אביא פסיכולוגים לקופת חולים או לבית חולים? הם יעבדו בפרטי, יגבו הון כסף, כי יש מחסור. גם עכשיו בפרטי אתה תנסה לא תמצא תורים. גם ב-1,200 שקל לשעה לא תמצא תורים. מה יהיה עם אנשים שאין להם את הכסף הזה? ולכן אנחנו חייבים לעשות את זה בציבורי, ובציבורי חייב לקבל כסף לעניין הזה. וכן, זה צריך לבוא על חשבון הפרטי. מערכת בריאות פרטית היא שואבת כל הזמן מהציבורי, היא מרוקנת אותה, היא הורסת אותה. ולכן זאת העמדה שלי והיא עמדה נחרצת, ואנשים חייבים להבין שברגע שהם אומרים, טוב, יש עומס באיכילוב, אז נלך לאיזה בית חולים פרטי. זה לא יכול לעבוד ככה כשיטה, כי זה בסוף יערוס את הציבורי, ואז אתה, שאתה תרצה איזה ניתוח מסובך חס וחלילה, אתה תצטרך להביא מהכיס שלך מאות אלפי שקלים, ואם לא יהיה לך, לא תקבל. וזה מה שיהיה פה בסוף. ואנחנו כבר רואים את זה בבריאות הנפש, שלא השקיעו מספיק בציבורי בבריאות הנפש, ואין לנו את הכוח אדם. ואנחנו עכשיו עושים, למשל אני מגדיל את מספר הסטודנטים בפקולטות לרפואה, כדי שיהיו יותר סטודנטים לרפואה שיגמרו.
רוני אומרת שעדיין להם. זה לא מספיק גם.
בוודאי שזה לא מספיק, צריך הרבה
אנחנו
יותר.
אנחנו במצב מאוד קשה מבחינת
רופאים
הפרופורציה.
רופאים בעצמם נפחים למתמודדי נפש.
מבחינת הפרופורציה בין בוגרי ישראל לבוגרי חו"ל, אנחנו
הזניחו, בקצה. הזניחו. כן. גומרים כל שנה 800 סטודנטים לרפואה בישראל, אנחנו תוך 3 שנים נגדיל את זה ל-1,200, זה גם לא מספיק. צריך כפול.
אתה רוצה להגיע ל-1,600?
יותר צריך, יותר.
2000, אוקיי.
בשנת 25 מספר הרופאים יתחיל לרדת. כל הרופאים מרוסיה שבאו בתחילת שנות ה-90 כבר יוצאים לפנסיה. לא יהיו רופאים. ואני זועק את הזעקה, אני כבר עושה. אבל הפער הוא כל כך גדול שצריך לעשות עוד. עכשיו תאר לך שבתוך כל הדבר הזה, עכשיו תח הכל יעצור, תח נלך לבחירות, תח לא יהיה תקציב.
זה בדיוק מה שאמרתי, עם כל הלאט הזה, אני רואה את הלאט שלך, שאני מכירה אותו במקומות, אתה נורא, אתה לגבי הרבה מהנושאים, אתה מדבר בלאט, אתה לגמרי שם, זה לא קצת מבאס ש... תצטרך להיפרד מזה בקרוב, זאת אומרת, זה גם קצת מתסכל, כי חלק מהדברים שאתה מדבר עליהם, אפילו בלי להיות כתבת לתחום הזה, אני יודעת שזה תהליכים ארוכים שדורש זמן להניע אותם ולבצע אותם.
לוקח זמן אפילו ללמוד אותם,
בדיוק, אז תכף זה נגמר, זה די מבאס.
יהיה חבל מאוד, חבל מאוד. אם עכשיו שוב ניקלע למערבולת הזאת של בחירות, הכנסת תתפזר, לא יהיה תקציב, אוי ואבוי למערכת בבריאות. זה יהיה חבל מאוד, אנשים ייפגעו מזה. כי אנחנו עכשיו מתחילים תהליכים, תהליכי עומק, גדולים, חשובים. אם הכל עכשיו ייעצר, ייקח שוב שנים להתניע את זה. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה.
יש קרב אחד שקשה לפספס אותו, למרות שהוא קצת ירד מהקשב הציבורי, וזה הקרב בינך לבין האוצר בנוגע לקיצור תורנויות המתמחים. בקרב הזה אתה מפסיד כרגע, כלומר הפרקליטות לגמרי ימצא את עמדת האוצר בהסתדרות הרפואית, דחו את ה... כניסה לתוקף של קיצור התורנויות שהיה אמור להתחיל כבר ב-1 באפריל, איפה זה עומד?
מי שמפסיד זה מערכת הבריאות. מי שמפסיד זה הציבור שנאלץ לקבל טיפול מאנשים שלא ישנים בלילה. אני לא יודע מה זה לעבוד בלי לישון בלילה, לעבוד 26 שעות רצוף, אני לא מצליח, אני 10 בלילה, אני נרדם. ועכשיו תארי לך, אני הייתי צריך להתחיל ב-10 בלילה עוד יום עבודה. מה זה הדבר הזה? אז אפשר להגיד, כן, תקענו למשרד הבריאות ולשר הבריאות את הרפורמה, ובגלל כל מיני טענות על כסף, אנחנו תוקעים לו את זה. יופי, ניצחון גדול. מי הפסיד פה? קודם כל, עוד לא, אף אחד עוד לא הפסיד. אנחנו באימות מול משרד האוצר בעניין הזה, זה לא אני, זה אני ומשרד הכלכלה. אני ושרת הכלכלה מאוד נחושים לעבור למתווה של קיצור תורנויות, והמתווה הזה יקרה, יקרה. אגב, ההסתדרות הרפואית ומשרד האוצר וכל הגדולים האלה, שנים רבות תקעו את זה. שנים. כבר מאז המחאה החברתית של 2011. נו ומה? נהיה יותר טוב.
אבל קיבלת שיעור במגבלות הכוח של משרד הבריאות פה, כן?
בוודאי. בוודאי שיש מגבלות. זה מה שאמרתי. יש לנו עימות קשה עם משרד האוצר ועם אגף התקציבי.
וגם עם ארגון העובדים. היציג. ארגון הרופאים שבעצם מתנגד למתווה
הזה. ומה הטעם שהוא מתנגד? זה משרת את טובת הרופאים שעובדים בתורנויות האלה?
את הרופאים הבכירים זה משרת.
יכול להיות. גם אותם זה לא משרת. מה זה משרת אותם שהמתמחה עובד כמו חמור? מה זה משרת?
אז בבית.
מי שולט במערכת הבריאות? משרד הבריאות או ההסתדרות הרפואית?
יש עוד גורמים. זה לא שליט יחיד. מערכת הבריאות היא מערכת גדולה מאוד ויש בה הרבה מוקדי כוח. וזה נכון שחלק מהמאמץ שלי... הוא להגביר את השליטה של משרד הבריאות במערכת הבריאות. לאורך שנים קרסמו בעניין הזה, קרסמו בצורה פרועה. ואני עושה את זה כי אם ניתן את כל הכוח למשרד האוצר, ויש לו הרבה כוח, וזה בסדר שיש לו כוח, הוא משרד חשוב, הוא תמיד יסתכל על הכל דרך החור של הגרוש. תמיד השיקול יהיה רק לתת פחות כסף. ובבריאות אין כזה דבר. בריאות עולה כסף. בריאות זה לא, אתה לא, אתה מטפל באיזה זקן בשנה האחרונה שלו, אתה לא תראה מזה איזה רווחים. אתה צריך לתת כסף שם, לתת לו את הטיפול, את איכות החיים. זה עולה הרבה כסף. אם נלך מהגישה של הכסף, יהיה לנו חרה של מערכת בריאות. אני אומר לכם את זה.
שר במדינת ישראל, בתוך קואליציה כמו שלנו, לצערי, אומר להכניס חמץ, מעבר לכך שזה פגיעה אישית וזלזול בחברים לקואליציה, זה זלזול באחוזים רציניים, כמעט 70% מהאחוזים מהציבור בישראל, ברשות אותה ממשלת אחדות והתחשבות. אז אני חייבת לו באמת איזושהי תודה, כי הוא גם הפיל לי את הסימון, כי לפעמים הולכים לאיבוד בתוך כל העבודה הקשה, ולעם ישראל בסוף יש דגלים, ודגלים שדורות שלמים, אנשים המיתו את עצמם על הדגלים האלה.
אז דיברנו על הדברים שאתה אוהב להתעסק איתם, מה הדברים שאתה לא אוהב, מה קשה לך בממשלה הזאת?
חלק בהפלתם.
קשה לי התפיסה התקציבית של הממשלה, או שנגיד משרד האוצר או אגף התקציבים ליתר דיוק.
טוב, זה לכל שר בריאות.
לא, לא תמיד. יש שרי בריאות או היו שרי בריאות שדווקא הגדילו את הרפואה הפרטית. למשל ליצמן, שר הבריאות בגדול בעשר השנים לפניי, הוא דווקא היה בעד רפואה פרטית. לא הרשה לגעת בהם. אני חושב זו טעות גדולה. אני חושב שהתקצוב במדינת ישראל של השירותים החברתיים של מערכת הבריאות הוא בחסר.
הבנייה בהתנחלויות לא קשה?
ודאי שקשה. קודם כל, כרגע אין ממש בנייה או
אבל יצאו תדרוכים מבנט בסוף השבוע, שהוא מצפה ממך וממרץ, לא לצעוק יותר מדי, לאפשר.
אני לא שמעתי את התדרוכים האלה, והוא, כאמור, סיפרתי לכם שאנחנו מדברים
ולא כתב לך?
ולא שמעתי.
ניצן תשחרר?
לא, לא שמעתי, והוא לא, אני לא אשחרר, וגם הוא לא אשחרר. אז אנחנו יודעים שאנחנו מפלגות עם עמדות שונות בנושאים האלה. כל אחד יש את האידיאולוגיה שלו, והממשלה הזאת הסכמנו שאנחנו מקימים אותה, שבנושא הזה אנחנו לא נוגעים, לא
נוגעים,
לפה
לא בונים
ולא
כלום,
לשם.
או בונים מה שהיה אצל נתניהו?
שוב, אתה יודע, בנייה כזאת או אחרת תמיד יש והייתה בכל הממשלות, אבל אנחנו לא מקימים דברים חדשים, ואנחנו לא עושים מאחזים, ואנחנו לא נותנים שם אור ירוק לאיזה, אתה יודע... וזאת הייתה הסכמה שהיא ביסוד קיומה של הממשלה. זה ברור שאם פה נשבור את ההסכמות, אז לא תהיה ממשלה, אין פה טעם לזה.
והחמץ אבל... בפסח זה לא הייתה טעות פוליטית?
זה שטויות, נו באמת. ביבי עשה קומבינה עם עידית סילמן, תפר לה איזה סיפור, היא נתלטה באיזה חמץ, קודם היא אמרה משהו בגדה, משהו בזה.
טוב, היה לא צריך קשור. למצוא את הסיפור הזה, גם הנה מצא רחבה עליך פה.
נו, שטויות, במצ... כולם מבינים שזה לא קשור בכלל. ואין לזה שום קשר, זה קומבינה פוליטית שהם סידרו, וזהו.
בוא נדבר קצת על רעם, אתה במידה רבה והמפלגה שלך גשר ליחסים עם רעם בממשלה, אז רעם בפנים, בחוץ, איפה
התנועה,
זה עומד?
אני מוכרחה לציין, התנועה הכי אנטי-להטאבית שנמצאת בקואליציה, אפילו ליברמן ומפלגות הימין כבר הפכו הרבה יותר עם השנים, הרבה יותר ידידותיות ואף תומכות בחקיקה. ואתה יושב עם, אתה גשר למפלגה שלא יכולה להוציא מהפה בכלל הכרה בדבר כזה.
לא יכולה להזכיר את המילים האלה.
בנושא הזה יש לנו איתם מחלוקת קשה ביותר, ופער עמוק מאוד, ואני לחלוטין לא מקבל את הגישה שלהם, והם גם לא מקבלים את שלי. הנה עוד דוגמה לפער בקואליציה. למרות זאת, הסכמנו להקים את הקואליציה הזאת, ואני חושב שזה מאוד חשוב. זה חשוב כי פעם ראשונה מאז קום המדינה יש מפלגה ערבית בקואליציה. כן, אני לא אהיה חבר בה, היא גם לא, אולי לא תרצה שאני אהיה חבר.
מה איימן עשה לא בסדר? כי איימן היה אמור להיות שותף שלך, הוא הרי תמונת המראה שלך בצד השני, הליברל, הדמוקרט.
וזאת החמצה גדולה מצד הרשימה המשותפת. אני אומר את זה פה בצורה מאוד ברורה.
שממה היא נובעת?
הם היו צריכים והם עדיין צריכים, לדעתי, להיות חלק ולתמוך בממשלה.
ולמה זה לא קורה?
תשאל אותם. אני חושב שהאימות הפנימי ביניהם לבין רעם, על הבחורה ברחוב הערבי, משבשת את שיקול דעתם ביחס לממשלה. ואוי ואבוי, אם הם ייתנו יד לפגיעה בממשלה ולהפלת הממשלה כדי שתעלה ממשלת סמוטריץ' בן גביר, בגלל שהם רק רוצים להוריד את מנסור עבאס.
זה מה שהם עושים כרגע.
אוי ואבוי.
אולי ניצן.
זאת תהיה בחייה לדורות.
ואתה מדבר עם טיבי ועם עודה ואומר להם את זה? ומה הם עונים לך?
ודאי.
טיבי זה נראה שהוא רוצה, פשוט כנראה לא יכול.
אז, סליחה, מה, מישהו עומד לו עם, עם איזה רובה ליד הראש? מה הבעיה? אז שיעשה.
אז למה לא?
יש להם הזדמנות. תראה, אני אומר לך, אני יושב בישיבות של ראשי המפלגות. זה שפעם ראשונה יושבים נציגים ערביים, ותקרא לזה נגיד אותנטיים, זה לא מפלגה מטעם. מפלגה אפילו איסלאמית, כמו שרבית אמרה. חלק מהממשלה, איפה זה היה? אתה יודע מה המשמעות של הדבר הזה? היא משמעות אדירה לקיום המשותף שלנו של יהודים וערבים בארץ. ואת זה הרשימה המשותפת מחמיצה, אחד, ושתיים, מנסה לחבל בזה. שזה בעיניי דבר שהוא בלתי נסלח.
אז אי אפשר לארגן שם איזה סולחה? אולי אתה תעשה?
תגיד לי, מה, עם ילדים קטנים, מה אני צריך לארגן?
פוליטיקאים ככה? זה לפעמים צריך לארגן.
מה זה לארגן?
ואולי יכול להיות שבמרחב שבו אנחנו חיים, אנשים כמוך וכמו איימן עודה, הם מיעוט. בעצם הגשר שכן יכול להיות, זה בין התנועה האסלאמית, דתית, שמרנית, אנטי-ליברלית, לבין כאילו, אתה יודע, גורמים האחרים במין, בדיוק, זה הרוב פה, והם מדברים ביניהם, ואנחנו פה, אתה יודע, מקשקשים
ומנסים... כן, אבל אחר כך...
לסרטט מפות שהן יפות אולי לרדיוס מרכז תל אביב, ולא מעבר לזה.
זה תיאוריה נחמדה, מעניינת, אבל איפה היא נשברת? על הגזענות. הם אולי ישתפו ביניהם פעולה על כל מיני, אתה לא תתערב לי ברבנות שלי, ואני לא אתערב לך בוואק שלך, אבל על הגזענות זה יישבר, על האפליה של הערבים. ואתה רואה את זה מאוד חזק במפלגות הימין. ושם זה לא מסתדר, העניין הלאומי. ופה, לכן למפלגות השמאל, יש יותר גשר בסוף לציבור הערבי, בגלל המאבק שלנו נגד גזענות ונגד אפליה ובעד זכויות אדם. נכון שבתוך זה יש לנו פערים, פערים קשים אפילו, נגיד בנושא הליברלי, נקרא לו ככה, זכויות להט"ב, זכויות נשים. אבל זה חלק מהמאמץ לנסות לפתור את הדברים האלה, מה, לא להתבצר כל הזמן במחלוקות, כי אז מה יהיה פה במדינה? נשרוף אחד את השני. אנחנו בסוף צריכים לחיות אחד עם השני. אוקיי, הם או לא אוהבים להט"בים, אנחנו מפלגה חילונית, יש לנו הרבה פערים, צריך איכשהו לנסות להסתדר.
אבל הם בפנים או בחוץ כרגרם?
הם בפנים.
כן, בפנים. יצביעו בממשלה, בפנים.
בפנים, מדבר נגד סינואר, יש פה...
בוא, אני מאוד מקווה. צריך להבין פה את הלחצים. עושים עליהם פה עליהום שחבל על הזמן, מבחוץ ומבפנים. והם עומדים תחת לחצים כבדים. אבל אני חושב שהם מבינים שיש פה הזדמנות היסטורית. מה יהיה פה במקום? ממשלה של ברברה סטרייסנד וברק אובמה, מה יהיה במקום?
את יאיר לפיד לא הזכרנו, הוא יהיה ראש ממשלה לדעתך?
אני מאוד מקווה שהוא יהיה. אני חושב שהוא עובד מצוין, אני מסתדר איתו מצוין, אני חושב שהוא בסדר גמור, ואני מאוד מקווה שיהיה.
פוליטית הכוכבים יכולים להסתדר ככה?
מי יודע, בוא, זה נצח. אני מקווה שכן, חתמנו על הסכם. אין לדעתי שום סיבה לשנות את זה. אני מאוד הייתי רוצה לראות אותו כראש ממשלה, אנחנו חברים בגוש שלו, אני מאוד מעריך אותו.
הבחירות הבאות, בואו נדבר באמת על הגושים, אני לפני הבחירות הקודמות כתבתי שאתם לא צריכים לרוץ לבד.
לא, אל תחזיש אותי לזה, אני לא רוצה לדבר על הבחירות, זה גם משהו שמגשים את הדברים, מרוב שאתה מדבר על זה, אז אנשים חושבים שזה קורה. די, היו לנו מספיק בחירות, 4 פעמים, נמאס, לא אמורות להיות פה בחירות כל חצי שנה, די, ממשלה צריכה להיות 4 שנים. זה אחרת, זה גם...
טוב, לא מסתדר פוליטית, אבל בינתיים.
נו, והבחירות מסדרות משהו פוליטית, משהו הן משנות, הן מחליפות את הגושים. אנחנו במצב פה של איזון בין הגושים, ובעיית ביבי עוד מחריפה את זה. אז ניסינו בממשלה הזאת להתגבר על זה, לקחת מפלגות משני הגושים, לנסות לחבר. הנה זה עובד. אני עובד טוב עם ראש ממשלה מימינה. תאמין לי, חזון אחרית הימים. אבל זה עובד. למה לפרק את זה?
טוב, גם מקרטע, אבל...
סליחה?
אתה לא יכול להגיד שלא מקרטע.
מה זה מקרטע?
נופלים בהצבעות בכנסת, כל פעם אומרים
אולי... שיטת המשטר בישראל היא... ושהיה ביבי בשנים האחרונות, מה זה? זה לא קרטע, זה צלה בצורה נוראית. כך זה כאן. המפה הפוליטית, החלוקה השבטית, הצורה המפלגתית, זה ככה. זה ממשלות קואליציה. עדיין הממשלה הזאת, לדעתי, טובה הרבה יותר משורה של ממשלות לפניה.
והסכנה הכי גדולה זה אם נתניהו באמת ילך?
מה זה הסכנה? אני רוצה שום, מה זה? אני לא עושה את החישובים
לא,
האלה.
לא, אז כל
אני
הפוליטיקה...
אני לא כל כך ציני ליאור. מה זה הדבר הזה שאני... אני חושב שהוא בן אדם שעומד לדין בעבירות שחיתות חמורות, הוא לא צריך להיות בחיים הפוליטיים.
אבל יום אחרי זה פתאום זה מסתדר, ישראל קץ או מישהו אחר, ראש ממשלה, מרץ לא, אתה לא תחזור למשרד הבריאות, זה לא יקרה.
אבל אני לא עושה את החישובים האלה, זה באמת, יש גבול לכמה שאפשר להיות ציני. אני חושב שהוא צריך לעזוב, לנהל את משפטו, וזה הכל. ומה שיהיה בליכוד, יהיה בליכוד, זה לא העסק שלי. תבין, אנחנו... עכשיו זה נראה לך בסדר שישיבת ממשלה היא לא נגמרת באיזה התקפת גועל על התקשורת, על הערבים הבוגדים, השמאלנים, האויבים, הכנופיית צלח הדין, הכל. זה היה פה הדבר הזה שנים. זה יצא מראש הממשלה ומכל הבלפור הזה. על כל החברה הישראלית נגמר הדבר הזה.
טוב, זה יכול לחזור.
אתה רוצה לחזור?
עוד פעם יכול לחזור, לא נגמר.
שאלוהים ישמור.
ניצן הורוביץ, תודה רבה.
תודה, תודה.
רוני לינדה ורביטך, תודה רבה גם.
תודה.
פרסומת אחת ואז נהיה בסין, כבר 7 שבועות יעל עיניו סגורה בבית ולא יכולה לצאת משם.
בפורטוגל, אם תשלחו מייל לעובד, אחרי 6 בערב, תשלמו קנס. ובלא מעט ארגונים בעולם, יש Chief Happiness Officer. למה זה קורה עכשיו? ואיפה נמצאת ישראל על הסקאלה? בפרק חדש בסדרת הפודקאסטים החדשנים, בשיתוף אוניברסיטת אריאל, דיברנו עם פרופסור טל שביט ועם היועץ הארגוני אורן אפל על כלכלת עושר. אושר באלף. למעסיקים, לסחירים ובעצם לכולנו, כדאי מאוד להקשיב לזה. אז חפשו אותנו, החדשנים, בכל אפליקציות הפודקאסטים.
Three weeks into lockdown, some here in Shanghai are angry. ועכשיו אנחנו לסין, אם בישראל אנחנו מרגישים כאילו ניצחנו את הקורונה וכבר אין מסכות ואין שום דבר, בסין, הקורונה בכל מקום, המדינה מכריזה על אפס קורונה, ואנשים סגורים בבית כבר הרבה מאוד שבועות, יעלי נב תהיה שם עוד שנייה, אחר כך נדבר גם על המצב הכלכלי, המדינה שנחשבה, מנוע הצמיחה של העולם, עכשיו מקרטעת, וזה כנראה צפוי לעצור את כל הכלכלה העולמית. אז קודם כל, שנחאי, יעלי נב, שלום.
שלום לך.
אז שישה שבועות את כבר בסגר?
אתה עושה לי הנחות, אני שישה שבועות וארבעה ימים וארבעה לילות.
תתארי לנו מה הולך שם.
האמת היא שמה שהולך כאן הוא משהו שהפתיע את כולנו. גם בחלום הכי הזוי ואפוקליפטי לא הייתי מדמיינת ששנחאי, העיר הכי תוססת בעולם, הכי קוסמופוליטית, שלא עוצרים בה לרגע 24 שעות של חנויות ומסעדות ומועדונים ומופעים ואנשים שעובדים סביב השעון ו-26 מיליון, נעצרת לחלוטין, ריק.
יש תמונות של סוכנויות הידיעות שרואים את הכבישים המאוד עמוסים בשנחאי, פשוט מכונית אחת לא נוסעת, זה לא כמו בישראל שיש ישראבלוף, שם באמת יש סגר.
אין שום קשר בין הסגר בישראל לבין הסגר כאן. סגר כאן פירושו שאתה סגור בבית שלך. אין משלוחים, אין שום דבר שמגיע אליך, אתה יוצא פעם ביום בשביל לעשות בדיקת PCR וחוזר חזרה הביתה. אנחנו כבר כאמור שישה שבועות וארבעה ימים, במשך הזמן בחלק מהאזורים אפשר היה לרדת לקומפאונד, למתחם מגורים. אלה שאין להם מתחמי מגורים, שזה לא הרבה אגב בשנחאי, סגרו אותם בגדרות, זאת אומרת באופן כללי המקום נעול, זה הכל מת, זה נראה כמו עיר שעברה איזה הפצצה, מדי פעם אתה רואה כמה אנשים לבושים בלבן, כף רגל ועד ראש מסתובבים ברחובות, אין שום דבר, שום דבר כאן לא פועל.
אמרת שאין שליחויות, אי אפשר ללכת לסופר, איך אפשר לאכול, מה עושים בכלל?
יש כאן התארגנויות של הקהילה, הקהילה בלבד רשאית להזמין דברים, ואנחנו עושים את זה, באמת עובדים נורא קשה, אני חושבת שכל תושבי שנחאי בין 3-5 שעות כל יום עובדים בהשגת מזון.
מה זה מביאים לך מנה חמה הביתה?
זה בכלל לא מנה חמה, זה מוצרי יסוד שאנחנו מחפשים בנרות ומתארגנים בשכונות. שנחאי, סין בכלל, עיר מאוד מתקדמת, מדינה מאוד מתקדמת מבחינה דיגיטלית, כולם פה מחוברים בוויצ'אט, שהוא באמת נותן אפשרויות אינסופיות לחיי קהילה אינטרנטיים, וזה כולל הזמנת מזון במשותף, וזה כולל השגת מזון במשותף, וזה כולל, למשל, אתה לא יכול לקנות חמאה בפחות מ-30 קילו, אז צריך 30 קילו, צריכים ש-30 אנשים ייקחו קילו וכו' וכו', וכל ההתארגנויות האלה נעשות במשך היום. יש מקומות שהתנאים הפיזיים מאוד מאוד קשים, במיוחד מבנים גבוהים, יש פה הרבה כאלה, בין 30 ל-50 ל-60 ל-70 קומות, כאשר לא יוצאים, לא מוציאים את הכלב במשך לפחות חודש, הכי קצרים זה באמת חודש שלם. אז התנאים הרבה יותר קשים. אני חושבת שהבעיה היא ברובה לא פיזית, אלא יותר באמת לעמוד בסגר כזה, כשאף אחד לא עובד, אף אחד לא הולך לעבודה.
מאיפה הכסף מגיע?
זה מאוד מאוד בעייתי. תשמע, זאת אחת הערים הכי עשירות, הכי תוססות, עם ההשקעות גם החיצוניות וגם הפנימיות הכי גדולות. כל שרשרת ההספקה יוצאת מכאן וחוזרת לכאן, ולא רק לסין, אלא גם לשאר העולם, וכל זה כרגע נעצר. עכשיו, אתה מסתכל למשל על המעמד הנמוך כאן, זה המעמד של העובדים הזרים שמגיעים מבחוץ, עובדים זרים סינים, כן? שהם משהו בין 3-6 מיליון, אף אחד לא יודע את המספר המדויק, אבל הם, אין להם כסף לקנות אוכל. מוצרי המזון פה, המחירים שלהם עלו החל מלהכפיל את זה כפול 2 ועד להכפיל כפול 30. מחירים מטורפים. והם סגורים בבתים, בלי עבודה, בלי משכורת, זה הם. מעמד הביניים המאוד מבוסס של שנחאי, הוא לא עובד כבר חודש וחצי, הוא ממשיך לשלם משכנתאות, כל העסקים הקטנים כבר קרסו מזמן, וגם השקעות לא מגיעות, וגם אף אחד לא רוצה לקחת סיכון. יש פה ברוך כלכלי אדיר.
בוא נדבר קצת עלייך ועל השכנים שלך. כשאת שואלת סינים מה קורה, מה הולך, אין את הסקפטיות הישראלית, או המפלגה הקומוניסטית החליטה, זה מה שעושים, ולמעט מחאות קטנות פה ושם, נשמעים למה שהמשטר רוצה?
אנחנו היחידים פה בקומפאונד ששאנחנו עזרים. אין פה משפחה סינית שלא עוזרת גם בלהשיג מזון שהם בכלל לא מעוניינים בו, כי אנחנו לא אוכלים את אותו דבר. ולספר כל דבר ולתאר כל דבר, מהזווית שלי, כבאמת, מי שמתעסקת עם סין מעל 30 שנה, אני חייבת להגיד לך שאני מרגישה כאילו אני חיה פה איזשהו אירוע היסטורי גדול מימדים בנושא המחקר שלי כל השנים, אוקיי? זה מה שאני עושה, סין. ואני חושבת שקורה פה אירוע מכונן. בתור התחלה העניין הזה שבאמת בפעם הראשונה יש מחאה גלויה. יש הפגנות, אמנם מעט, אבל יש הפגנות, ממש, ובארץ זה נשמע כמו משהו ש... אתה יודע, קמים בבוקר, יוצאים להפגנה, בסין זה פשוט לא קורה.
פה ממש אנשים מתייצבים נגד המשטר לראשונה מזה 50, 60, 70 שנה, יוצאים לרחוב וקוראים להפסיק את הסגר ושזו טעות של המפלגה.
זה הרבה יותר מורכב מזה, אוקיי? צריך קצת להיכנס לראש הסיני ובואו ניכנס אליו. הראש שלהם הוא לא אומר, לא, אני נגד הסגר, אני לא רוצה את הסגר, תפסיקו את הסגר מיד. ההפגנות שלהם נגד ביצוע הסגר, איך הסגר הזה מבוצע, אף אחד פה לא יוצא נגד הסגר, זה די מדהים לראות את זה. לא 26 מיליון תושבי שנחאי שאומרים, אוקיי, הסגר זה נוראי, אבל לא הייתה לנו ברירה, ולא שאר 1.4 מיליארד בני האדם בסין, שהם מסתכלים על שנחאי כמו שהם מסתכלים על תאונה. אתה יודע, מצד אחד הם אומרים, הם מזועזעים שזה קרה, איך יכול להיות ששנחאי נפלה, ומהצד השני הם אומרים, טוב שסגרו את שנחאי. המחאות כאן, והמחאות האלה בראות לידי ביטוי, אתה יודע, בצורה קיצונית ביותר זה באמת הפגנה, הפחות קיצונית והיותר אופיינית זה שכשיש איזה ביקור של officials, אז יוצאים למרפסות ודופקים על הסירים כולם, והדבר הכי מעניין זה מה שקורה ברשתות החברתיות, שבפעם הראשונה יש ביקורת גלויה.
אותו וויצ'אט שהזכרת, אנשים כותבים אחד לשני, מתי זה ייגמר ואולי בוא ננסה משהו כדי לגמור את זה?
אני לא מדברת רק בוויצ'אט, זה בכלל בכל הרשתות החברתיות שהן מאוד מאוד ענפות כאן, וזה רשתות אחרות פשוט, אין פה פייסבוק ואין פה טוויטר ואין פה אינסטגרם ואין פה וואטסאפ, יש פה דברים אחרים הרבה יותר גדולים, כל מספר משתמשים של מיליארד 200 מיליון נניח בוויצ'אט, או בכל דבר אחר, או 300 מיליון ברגע נתון בתוך משהו, אז ברשתות האלה אתה רואה בפעם הראשונה ביקורת גלויה על המשטר. הרוב בעיקר בבדיחות. שוב, זה לא על המשטר, זה על אופן הביצוע של הסגר הזה, שהוא באמת בשנחאי נכשל באופן טוטלי, וכולם כבר מדברים על זה באופן גלוי. הוא נכשל גם בחוסר יכולת לספק מזון, גם בחוסר היכולת לספק שירות הכי בסיסי של שירותי בריאות שאינם קשורים בקוביד. הם מלאימו פה את כל בתי הספר ואת כל המתקנים ואת כל האצטדיונים ואת כל המרכזי קונגרסים והפכו אותם למרכזי כליה לאסימפטומטיים, לקורונה.
אותו PCR שהזכרת קודם, זו הסכנה הכי גדולה. כשאת מתעברר קצת עם ה-PCR, פתאום יכולה להגיע תשובה חיובית ואז לוקחים אותך.
אנחנו עושים פה כל יום בדיקה, אם זה PCR ואם זה אנטיגן, שגם כן, לפעמים עושים שניים, שלושה ביום. עכשיו, האנטיגן הזה, ברגע שהוא יוצא חיובי, בין אם אתה סימפטומטי או אסימפטומטי, מיד לוקחים אותך למתקן כזה. עכשיו, המתקנים האלה בחלקם מאורגנים, ובחלקם ממש לא מאורגנים, עם תנאים מאוד קשים. כן, זה הסכנה הכי גדולה, זה בטח לא האומיקרון שמפחדים ממנו פה, אלא באמת להילקח לאחד מהמתקנים האלה. יש פה הרס מוחלט של הכלכלה, לא יודעים איך ייצאו מהדבר הזה. הזרים עוזבים בהמוניהם, הישראלים חצי מהקהילה כבר עזבה, חלק לא מתכוונת בכלל לשוב, השקעות זרות, הרבה מדברים על זה שלא יהיו כאן יותר, הם לא מתכוונים להגדיל את ההשקעות כאן, למרות שהם תכננו.
כי סוף סוף אנשים מבינים את ההבדל בין משטר דמוקרטי לבין משטר אוטוריטרי או טוטליטרי, שפשוט יכול לסגור אותך לשישה שבועות ולקחת אותך לאיזה מחנה מעצר בדרך?
זה ממש לא, זה ראש מערבי, זה לא עובר להם בראש דמוקרטיה.
אבל אותם מערבים שאמרת שעוזבים, עוזבים מהסיבה הזאת, לא?
הם עוזבים מהסיבה שהם לא יכולים לשאת את הסגר, והם לא יודעים מה יהיה בהמשך, והם מעריכים שמבחינת הפגיעה הכלכלית היא תהיה מאוד מאוד קשה, וההתאוששות תהיה מאוד מאוד ארוכה. כל עוד המשטר מאמין באפס קורונה, וקורא לזה בכל מיני שמות, אז גם לא ייצאו מזה כל כך מהר, ולכן הם לא רואים פה עתיד אישי. הם חיו כאן חיים נפלאים. שנחאי היא עיר מפנקת, נהנתנית מאוד, עם שירותים לוגיסטיים שאין בשום מקום אחר. כל מי שמגיע מכאן תאר את אותה תחושה שהוא נוחת בארץ, הוא כאילו חזר איזה 50 שנה אחורה. הכל מאוד מאוד מתקדם, מאוד מאוד, הם פשוט באמת בתחומים מסוימים מתקדמים שנות דור.
אם אנחנו מסתכלים קדימה לעבר האופק, אולי עוד 6 שבועות, אולי יותר, ממשיכים עם הסגר, או שזה כן הולך להתפורר ולהיגמר?
קודם כל, שנחאי 26 מיליון. עכשיו זה מתחיל בבייג'ין. אני לא מאמינה, אגב, שבייג'ין תיסגר, עיר של 21 מיליון, ולו רק כי הם לא רוצים להראות את התמונה הזאת של בייג'ין, המרכז האדמיניסטרטיבי, סגורה. יש פה גם המון עניינים פוליטיים, וזה די ברור. שנחאי, ככה, עיר יותר מתקדמת, עיר יותר קוסמופוליטית. יש פה איזה חלק שרצה בבייג'ין להראות לשנחאי מי הגורם השולט. בוודאות יש בזה. זאת אומרת, לא צריך להיות איזה פרשן גדול לענייני סין כדי לראות איך הדבר הזה מתרחש, במיוחד שעכשיו המדיניות היא שוויוניות. הם רוצים להחזיר את סין לימי השוויוניות, זאת אומרת להקטין את הפער בין עשירים ועניים, בין הערים השונות, לתת את אותם שירותים, את אותם פסיליטיז, ולכן אני לא חושבת שבבייג'ין נורא מצטערים על זה שזה מה שקרה בשנחאי, והם לא ייתנו לזה לקרות בבייג'ין. אם כי, כשאתה מסתכל, אתה רואה כרגע 37 ערים במצבים כאלה ואחרים של סגר. בשנחאי זה סגר מוחלט, בערים אחרות זה סגר חלקי או סגר מלא. יש כ-150 מיליון איש עכשיו בסגר כזה או אחר. כשהנרטיב של השלטון אומר, אנחנו לא סוגרים אתכם, אנחנו מגינים אליכם. הבתי חולים שלנו לא יעמדו במאות אלפי או מיליוני חולים, וכשהמספר מתים פה ביחס לאוכלוסייה יהיה גבוה מדי, אף אחד פה לא רוצה את זה ולא מבקש את זה, והם לוקחים את הדוגמה של הונג קונג, שגם בה החיסון הוא חיסון סיני, וגם בה האוכלוסייה המבוגרת לא מחוסנת באופן מלא, ושם שיעורי התמותה מאותו אומיקרון כרגע הם מהגבוהים בעולם.
כי חיסנו את האנשים בחיסון הסיני שהיעילות שלו היא לא מאוד מאוד גבוהה.
בסדר, וזה אותו מצב כאן. גם הסינים יודעים ואומרים, היעילות של החיסון שלנו היא לא כמו החיסון של המערב. זה בוודאות, ולכן הם נוקטים באפס קורונה, זה הנרטיב שלהם. בסגרים מוחלטים ובדיקות לכל האוכלוסייה.
יכול להיות שיקנו סוף סוף זריקות של פייזר ויתחילו להזריק לאוכלוסייה, או שזה גם לא יקרה כי זה לא הודות בעוד כישלון?
אני לא יודעת להגיד לך, אני לא נביא, אני רק יודעת שיש פה הרבה מאוד תיאוריות קונספירציה שכל זה בכלל התחיל במערב, על מנת שיקנו את הזריקות שלהם.
אז אם אנחנו מסתכלים קדימה, את לא מתייאשת נשארת, או מתחילים גם הרהורים, אולי גם נניח תוך?
אני לא שקר, אף אחד פה לא נקי מההרהורים האלה, אבל שוב, אני נכנס פה למשהו אישי שאני לא כל כך רוצה להיכנס אליו. אני אומרת לך, בלי קשר, אתה יודע, להכניס או לא להכניס את הפודקאסט. יש לי הסתכלות אחרת על סין והסתכלות נורא רחבה של הרבה מאוד שנים. זה התארים שלי באוניברסיטה, בזה אני מתעסקת. יש לי פה עסק, יש לי פה חברות שאני מנהלת, יש לי כאן חיים. אני אוהבת את הסינים, אהבת נפש.
נו, ולכן זה הרבה יותר כואב.
זה כואב לראות את שנחאי ככה, אבל אני כואבת בדיוק כמו שהסינים לידי פה כואבים, כשהם רואים את העיר הזאת שאף אחד לא האמין שיכולה להתקרב אפילו לרבע מהדבר הזה, ושכולם, אתה יודע, שנתיים גם מדברים על זה ששנחאי, המערכת כל כך משוכללת שלא היה פה כמעט מקרה אחד, ובטח לא היה פה מקרה מוות בכלל מזה, בגלל המערכת הכל כך משוכללת, והנה ברגע האמת, היא מתגלה במערומיה. וזה במערומיה, יש פה ברדק אימים, אי אפשר להגדיר את הסגר הזה כמשהו אחר. אז יש פה אכזבה מאוד קשה, האם זה יוביל לזה שיש גם שיקולים של הבנות ועוד הרבה מאוד דברים, זה לא כזה פשוט לקום ולעזוב, יש חיות מחמד, יש עוד הרבה דברים, צריך לראות מה יהיה.
יאללה עינב, אז נאחל לך משהו יותר טעים ממנה חמה, גם שתעשי משהו טוב עם הקילו חמאה ושזה ייגמר מהר.
אתה חושב שאני יכולה להשיג מנה חמה בימים אלה? זה החלום שלי. אם יש לך איזשהו מקור, תגיד לי, זה החלום שלי ושל הבנות, מנה חמה, זה כל מה שאנחנו רוצים, רק שזה אזל כבר בהתחלה.
ננסה לשלוח לכם מרק עוף של אוסם.
תודה, זה יעזור.
ומהחיים עצמם בסין לזווית הכלכלית, איתנו יובל ויינרב, מייסד ומנהל קבוצת התוכן להבין את סין, שלום.
שלום.
כשיש אנשים שיושבים שישה שבועות בסגר, והנתונים מסין לא משהו, ואולי סוגרים את בייג'ין, יש בכלל סיכוי לכלכלה הסינית עכשיו?
אין ספק שהמצב הנוכחי הוא מכה מאוד קשה לתוכניות של המפלגה ושל סין. כבר לפני, חשוב לציין, התוכניות היו מאוד נמוכות מהרגיל או מהסטנדרט שראינו מסין בעשורים האחרונים, אבל זה איזשהו קו שהמפלגה המובילה בעצם מתוכנית החומש הקודמת, וראינו את זה גם מתבטא בהרבה רגולציות ומה שקרו הכניסה במגזר הטכנולוגיה בסין ובשוק הנדלן והמון דברים. היעדים של הצמיחה ששמו השנה של 5.5% הם דבר שהם הכי נמוכים שהיו מזה המון זמן בסין, כבר לפני המגפה והסגרים.
בוא ננסה להסביר את זה באמת. סין, מדינה עם 1.3 מיליארד בני אדם, היא צריכה לצמוח מאוד מאוד מהר, כדי שיהיה אוכל לכל האנשים, ותעבור להיות כמו במערב, כמו שהם רוצים להיות מדינה, לא העולם השלישי, לא העולם השני, לגמרי העולם הראשון להוביל את העולם, והיא צריכה לצמוח הרבה יותר מהר מישראל, ארצות הברית או כל מדינה אחרת, וזה כרגע לא מתאפשר. גם 5.5% זה מעט לסין.
זה מעט, זה חלק מהקו הכללי שלהם של לנסות לא לצמוח בכל מחיר, אלא לשים את הדגש על צמיחה איכותית, אבל 5.5% זה, או קצת פחות מזה, מעריכים שבערך 4.5-5% זה המינימום שסין צריכה בשביל להמשיך לייצר מקומות עבודה. צריך לזכור, בסין מסיימים את האוניברסיטה בשנה, סדר גודל של 11 מיליון איש.
וצריך למצוא להם עבודה כדי שלא יהיו מובטלים ולא יפילו את השלטון.
נכון, צריך לדאוג שכולם יהיו מרוצים, וצריך לדאוג שיהיה כמה שפחות מובטלים, וכשאתה צומח בפחות מהאחוז הזה, אז זה כמובן מקשה מאוד על יצירת המקומות עבודה החדשים האלה, וזה באמת נתפס בתור איזשהו יעד, כשאמרו 5.5%, ולא מזמן, בתחילת מרץ אגב, זה נתפס כיעד קצת שאפתני, אבל בהחלט סביר, ועכשיו כבר זה נראה אחרת לגמרי, כלומר סוכנויות דירוג למיניהם, בתי השקעות, והם מומחים, עריכו את זה כבר ב4%, עכשיו דוברים כבר על 3.2 או 3.3, כשהסיבה המרכזית היא הסגרים. כלומר, יש עוד הרבה בעיות אחרות שסין מתמודדת איתם, הסיבה היא הסגרים, וממש אגב ביום שישי האחרון, היה כינוס של הפוליטבירו הסיני, ברשות שי ג'ינפינג, והם יצאו משם עם הצהרות, שהן די סותרות, אפשר להגיד, הצהרה אחת דיברה על זה שסין הולכת לתמוך בצמיחה הכלכלית בכל מחיר, שהיא עומדת מאחורי היעד השאפתני הזה של 5.5%, שעכשיו נראה עוד הרבה יותר שאפתני, ושהם יתמכו בכלכלה בשורה של צעדים בשביל להגיע לזה. ומצד שני, הם אמרו שהם לא הולכים לוותר על המדיניות של הזירו קוביד.
וזה די סותר, כי אם סוגרים, אז שנחאי לא יכולה לייצר, וגם בייג'ין ועוד ערים.
ושנחאי באמת צריך לזכור, זה הלב הכלכלי של סין, המרכז הפיננסי של המדינה. עכשיו כבר יש קולות של התחלה של, לא, כבר סגרים מקומיים, אבל אולי שהתפתחו לסגר יותר משמעותי בבייג'ין, שזה המרכז הכלכלי אולי השני בחשיבותו, וזה רק הדברים שאנחנו שומעים פה בחדשות הערים הגדולות, אבל המון ערים קטנות בסין היום נמצאות בסגר חלקי או מלא, כולל כל מיני מקומות שהם כאלה, אתה יודע, ערים קטנות של 3-4 מיליון תושבים רק, אבל זה בכל זאת ערים רציניות.
בוא נדבר על הבעיות הגדולות, אבל האחרות, Made in China זה היה מותג, חלק מהגלובליזציה, גם זה מאוד מאוד נרגע בשנים האחרונות. ארצות הברית כבר קונה פחות מסין, גם אירופה מנסה להימנע, עכשיו יש את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה שכמובן משפיעה, מחירי הדלק שעולים, כל הבעיות האלה פתאום נופלות גם על סין.
נכון, אז באמת סגר הוא בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל הסיני הדוד הבשתי, אפשר להגיד, אבל בעצם... תלתי
הבשתי אולי במקרה שלהם.
כן, אבל באמת יש שורה של אתגרים שהם מתמודדים איתם עכשיו. כל הנושא של בעצם מה שהתחיל בתור מלחמות הסחר עם ארצות הברית.
טראמפ, כן, מכסים, לא מכסים.
בדיוק, והיום כבר ממוסגר כתחרות אסטרטגית, אבל בפועל יש עדיין המון סנקציות. עם כל מה שאנחנו אומרים, סין היא עדיין שותפת הסחר הכי גדולה של ארצות הברית, אנחנו עדיין מדברים על כמויות סחר מטורפות בין שתי המדינות, אבל אין ספק שהטרנד הוא לצמצום ולא להגדלה של הדברים. סין, בראייה אסטרטגית שלה, רואה את המנופים של הצמיחה הגלובלית שלה במקומות אחרים לגמרי.
שזה איפה?
איך שהם מסגרו את זה, ידידי המלומד טוביה גרינג, שאני חושב יתארח פה גם מתי שהוא הגדיר את זה בתור ה-West versus the rest. אז בעצם כל מי שהוא נכנס לרסט, שאפשר להגיד שזה החצי כדור הדרומי,
אפריקה, דרום אמריקה.
בדיוק, אפריקה, דרום אמריקה.
אז אנחנו נתחיל לייצא להם, לעשות להם תשתיות ו...
זה כבר קורה, רק שהבריאה הסינית, שכידוע כמיטב הקלישה, אבל זה באמת נכון, מתכננת עשורים קדימה, בסוף היבשות האלה צפויות להיות המנוע של הצמיחה בעתיד.
זאת אומרת, מספיק שיש הסכם עם הודו, ויש מיליארד הודים, ויותר ממיליארד הודים, בניגוד לארצות הברית זה רק 300 מיליון אנשים, אז השוק יותר גדול, בהנחה שהם ימשיכו לצמוח ואולי יעברו את אמריקה מתישהו.
עם הודו לא קל להם באופן ספציפי, נכון. אבל באמת גם באפריקה, גם בדרום מזרח אסיה, שזה אזור מאוד חשוב ומתפתח כלכלית, גם דרום אמריקה, אמריקה הלטינית, כל המקומות האלה זה המקומות שסין מטילה עליהם את יהבה הכלכלי, אפשר להגיד, ואגב, גם הדיפלומטי, ואפשר לדבר, הזכרת המלחמה ברוסיה, ואת כל בעיות המזון שמדברים עליהם, משבר המזון העולמי, אז סין מתכוננת למצב כזה, תקופה מאוד ארוכה.
החשש משמן כרגע מאוד משמעותי, שלא יהיה מספיק שמן כדי לתגן דברים כמו שהסינים אוהבים.
זה נקודה אחת, אבל גם אתה יודע, אם מסתכלים ברמה יותר אפילו קיומית, זרעים, דגן, דברים כאלה,
שהיו מגיעים מאוקראינה.
היו מגיעים מאוקראינה, היו מגיעים מרוסיה, היו מגיעים גם אגב לא רק הדגנים עצמם, גם הדשנים.
טוב, למרות שהם לא הפסיקו את הקשרים עם רוסיה, לכאורה השוק הסיני יכול להיות התקווה של הרוסים עכשיו.
הסינים אולי אפילו ינסו למנף את זה, אפילו שהם כרגע עושים את זה מאוד מאוד בזהירות. כרגע מדברים על זה שלסין יש במחסני מזון שלה אספקה לכמעט שנתיים, בניגוד לרוב העולם שמתנהל על 3-6 חודשים. אז סין תכננה קדימה, ולדעתי אנחנו נראה שגם המדינות באפריקה שהכי סובלות מהמצב הזה של המחסור במזון, יקבלו עזרה מאוד חשובה מסין אם זה ישרת את המטרות שלה.
בואו נדבר קצת על השקעות. אלטשולר שחם בישראל השקיעו בשוק הסיני, נפלו, אמרו שהם יוצאים כי המצב יותר מדי תנודתי ובלתי צפוי, זה מה שצפוי להיות גם עם שאר החברות, גם פה בארץ וגם בינלאומיות שרצו להתביית על השוק הסיני?
אני פשוט לא רוצה לשפוט אף אחד על ההחלטות שהוא עושה, אבל אני יכול להגיד שבאופן כללי, ברור לי לגמרי למה לבתי השקעות שבסופו של דבר תלויים בזה שימשיכו לשים אצלהם את הכסף, קשה מאוד להחזיק את הפוזיציה הזאת של סין, וזה לא שם לבד. יש בהחלט יציאה של הון זר מסין באופן מאוד מובהק.
כי למה? כי פשוט אי אפשר לדעת מה יקרה שם, והרגולציה שהזכרת אותה פתאום נכנסת לענף כלשהו, וכל הענף הטכנולוגיה מתמוטט?
זה תמונה מורכבת, אבל בגדול יש את האי-וודאות הזה מזה שהממשל יכול לשנות כיוון בכל רגע, שאיפשהו תמיד היה, אבל זה פוצה בצועות מאוד 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 חיוביות.
עשית המון המון כסף, אז היה סיכון מסוים, אבל עשית תוך כדי הרבה כסף, שעכשיו אין את זה.
בדיוק, זה סיכון מול רווח פוטנציאלי, אז כשהרווח פוטנציאלי הוא גדול, ומוכיח את עצמו, אז אתה מוכן לקחת את הסיכון עכשיו, כבר פחות, במיוחד שהרבה דברים בעולם שהוא לא סין, מתומחרים בצורה הרבה יותר אטרקטיבית, אז זה נהיה משהו ש... שלהרבה יותר חברות קל להוציא את הכסף להם מסין מהפוזיציה, באופן אישי, לדעתי, בשנה שנתיים הקרובות אי אפשר להגיד שום דבר חכם באמת על מה יקרה. כלומר, אם אתה צריך להוציא
יעלה,
את הכסף...
אולי יעלה, אולי ירד, אי אפשר לדעת.
לגמרי, זה מאוד תלוי בגחמה האחרונה או במדיניות האחרונה, זה יכול להיות לטוב וזה יכול להיות לרע.
מה יקרה בעוד שנתיים?
אם אנחנו מסתכלים על שנתיים, 3-4 קדימה, בפירוש החברות החזקות הסיניות... התחזקו. יש שם חברות מאוד מאוד חזקות, יש שם חדשנות טכנולוגית, יש שם יכולת ייצור והובלה עולמית של תחומים שהם היום התחומים הטכנולוגיים הכי חשובים בעולם. הכיוון בטווח הארוך הוא יהיה חיובי, אבל בשנה שנתיים הקרובות זה מלחיץ, וכשאתה נמדד על ידי המשקיעים שלך בכמה עשית בסוף השנה, אז זה סיכון שהרבה יותר קשה לקחת.
אז בטווח הארוך תרגוע לגבי סין, בטווח הקצר תחכו על הספסל, תראו מה קורה שם, אי אפשר לדעת.
נכון. נכון. זה בגדול הגישה. אני אישית רואה במה שקורה עכשיו הזדמנויות לאסוף חברות במחירים מצחיקים.
טוב, יובל ויינרב, תודה רבה.
תודה לכם.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ואם אתם רוצים להבין עוד על מה שקורה בסין, זה הנושא של הפרק האחרון של הפודקאסט שלנו חוץ לארץ, אמנואל אלבס פלפס יצא לברר האם סין היא לא מה שהעולם חשב. בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטו ואסף פרידמן, על הסאונד, מאיה בן ניסן ויונתן מניאביץ', אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.